פרק י"ד. וירד שמשון תמנתה, וירא אישה בתמנתה מבנות פלישתים. פרש כאן הרד"ק, שהרי כתוב ביהודה, הנה חמיך עולה תמנתה. שאמרו לתמר, הנה חמיך עולה תמנתה. אם כן, אנחנו רואים שלתמנה עולים. וכאן כתוב ששמשון יורד לתמנה. מביא הרד"ק, ויש מרבותינו שאמרו שתי תמנות היו, כלומר יש תמנה אחת שעולים אליה, ויש תמנה אחת שיורדים אליה. ומהם אמרו שהייתה תמנה אחת, אבל השאלה כיצד מגיעים לתמנה. יהודה היה צריך להגיע לתמנה ממקום נמוך, לכן נאמר עליו שהוא עולה לתמנה, ואילו שמשון הגיע לתמנה ממקום גבוה, לכן נאמר שהוא ירד לתמנה. דרשה שלישית מביא הרד"ק, בשמו מביא רד"ק דרשה שלישית, יהודה שנתעלה בה כתיב בעלייה, שמשון שנתגנה בה כתיב בירידה. כלומר, יהודה שנתעלה מהמעשה הזה עם תמר, על כל הגדלות שלו שעודה, לכן נאמר שם שהוא עלה לתמנה, ואילו שמשון, שכל המעשה שאנחנו נלמד עכשיו, היה בבחינת ירידה לשמשון, לכן נאמר אצל שמשון ירידה. אם כן, סוף הפסוק, וירא אישה בתמנתה מבנות פלישתים. ויעל ויגד לאמו, לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ועתה קחו אותה לי לאישה. אנחנו נעסוק יותר מאוחר בשיעורים הבאים במשמעות הדבר כיצד שמשון לוקח נשים נוכריות, ואנחנו נעסוק בפרשה הזאת, האם הוא גייר אותם או לא גייר אותם, אבל אנחנו נעסוק בזה מאוחר יותר. ויאמר לו אביו ואמו, אין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? וכן, ההורים מנסים למנוע ממנו להתחתן עם אישה מבנות הפלישתים. ויאמר שמשון אל אביו, אותה כחלי, כי היא ישרה בעיניי. כלומר, שמשון מודיע שרצונו לקחת את אותה אישה. ואביו ואמו לא ידעו כי מאדוני, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. מהי תשובתו של שמשון, או מה ההורים לא יודעים? מביא כאן מצודת דוד, מהשם היא, כלומר השם נתן זאת בליבו. השם נתן בליבו של שמשון לקחת את אותה אישה מבנות פלישתים. מדוע? כי טוענה הוא מבקש. מפרש מצודת דוד, כי בדבר הזה יהיה ומבקש מפלישתים עלילה להרוג בהם. כלומר שכל החיתון הזה מטרתו כיצד הוא יוכל אחרי כן לפגוע בפלישתים. עכשיו מדוע צריכים לפגוע בפלישתים דרך טוענה או דרך חיתון? מדוע אי אפשר ישירות לנהל מלחמה רגילה כנגד הפלישתים כמו שהשופטים האחרים נלחמו באומות שהראו לעם ישראל? פרש המצודה דוד, ואם היכה בהם בלא עלילה, היו הפלישתים חושבים שבני ישראל הסיתו והיו נוקמים בהם, מה שאין כן על ידי עלילה, כי אז יאמרו שמדעתו עשה. כלומר, כאן יש לנו תיאור עגום של מצבו של עם ישראל. הפלישתים מושלים בחוזקה בעם ישראל. ולכן, שמשון חושש שאם הוא יפגע בפלישתים בצורה ישירה, ממילא הפלישתים אחרי כן התנקמו בעם ישראל, נקמו בעם ישראל, מכיוון שיחסי הכוחות היו לרעת עם ישראל, והפלישתים משלו בכוח בעם ישראל, לכן הוא לא רוצה שהפלישתים יפגעו בעם ישראל. לכן, מה שהוא מבקש, איזושהי טוענה, כלומר איזושהי סיבה, שתביא אותו לידי נקמה בפלישתים, אבל כשהפלישתים יבינו שזו נקמה פרטית שלו, והוא לא הולך כאן בשליחותו של עם ישראל. וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר אריות שואג לקראתו. אם כן, כפיר אריות, כוונה אריה צעיר, ותצלח עליו רוח אדוני, וישעשהו כשסה אגדי. אם כן, מה זה וישעשהו? הוא קורע את האריה הזה לשניים, כמו שמשסים את אגדי, ומאומה אין בידו. כלומר, זה מעיד לנו על כוח הרב שהיה לשמשון, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. אבל, הרי אנחנו קראנו בפסוק ה' שוירד שמשון ואביו ואמו תמנתה. אז איך זה שהוא לא מספר להם את מה שהוא עשה, ואיך זה שהם לא ראו מה שהוא עשה, הרי הוא הלך איתם, אלא כאן אנחנו יודעים ששמשון היה נזיר, וכבר כדי להרחיק את הנזיר מדבר עבירה, כלומר כדי שהוא לא יאכל ענבים, אנחנו אומרים לנזיר, כשאתה מתקרב לכרם, אז תתרחק מהכרם כדי שאתה לא תתפתה ובטעות תאכל מן הענבים האסורים לנזיר. לכן, הרי נאמר בפסוק ה' שהם עברו דרך כרמי תמנתה, ולכן ייתכן כאשר הם הגיעו לאזור הכרמים, שמשון אמר להורים שלו, אתם תמשיכו ללכת בדרך הישרה, אבל אני, מכיוון שאני נזיר, אני צריך ללכת בדרך עוקפת. והוא הלך לדרך אחרת, ובדרך השנייה, שההורים שלו לא היו איתו, שם בדרך הוא פגש את האריה, ולכן ההורים שלו לא ידעו ולא שמעו ולא ראו את מה שהוא עשה. וירד וידבר לאישה, ותישר בעיני שמשון. פרש הרד"ק וידבר לאישה, בעבור האישה שיתנו לה, ליתנו לו. כלומר ששמשון מדבר כנראה עם המשפחה, שיסכימו לתת אותה לו לאישה. או אפשרות שנייה, שהוא דיבר ישירות עם האישה עצמה, כדי שתנסה לו. המצודה דוד מפרש כאן, שמשון עצמו דיבר עמה, כלומר, שמשון מדבר עם אותה אישה, להכיר בה אם היא משכלת. כלומר, רוצה לדעת, לבחון אותה, אם אישה משכילה, שראוי להתחתן איתה, ותישר בעיני שמשון, גם בזה, כי מצא בה חוכמה, כלומר, רואה שהיא מתאימה לו, אישה משכילה, חכמה. פסוק ח', היה שום ימים לקחתה, ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש. אם כן, שמשון חוזר אחרי זמן לקחת אותה, מפרש המצודת דוד, מדוע שמשון צריך לחזור פעם שנייה, מה קרה מהפעם הראשונה? מפרש המצודת דוד, כי מתחילה עשה רק שידוכים, וחזר לבית אביו, ואחר זמן שב לקחתה, כלומר בתחילה היה רק השידוך, מסיבת השידוכים, או הסכמה שלהם להתחתן, ואחרי כן עכשיו שמשון יורד בחזרה כדי לקחת אותה לא לאישה. פסוק ט', אם כן הוא פוגש את האריה ואת הדבש שיש בגביית האריה, וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם ויוכלו, ולא יגיד להם כי מגביית האריה רדה הדבש. תכן שמצניעות ומענבה, שמשון לא רוצה לספר על הגבורה הגדולה שהייתה לו, איך שבמו ידיו הוא הרג את האריה. וירד אביו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. אם כן, מדוע כאן האבא מקדים? מפרש הרד"ק, והנה ירדו שלושתם, שמשון ואביו ואמו. כלומר, בתחילה הרי אנחנו מוצאים שכל המשפחה יורדת שמשון, אבא שלו ואמא שלו. אבל נראה כי אביו נכנס לעיר תחילה על עניין האישה שתכין עצמה לנשואין. כלומר, האבא מקדים להיכנס לעיר כדי לדבר עם האישה שתכין את עצמה לקראת החתונה. פסוק י' א', והיקיר אותם אותו ויקחו 30 מרעים והיו איתו. אם כן, מביאים לו 30 מרעים שהם יהיו השושבינים שלו בחתונה, שלוו אותו כל זמן החתונה. ויאמר להם שמשון, אחודה נא לכם חידה. אם הגט תגידו אותה לי שיבת ימי המשתה, ומצאתם ונתתי לכם 30 זדינים ו30 חליפות בגדים. מה הם הזדינים? מפרש הרד"ק, הם יריות של פשטן, שאדם שוכב בהם בלילה, או מתעטף בהם ביום. ובגדים אז זה היה דבר יקר ערך, אם כן, 30 זדינים ו30 חליפות, זה היה דבר יקר, והם מתחייבים שאם הם יגלו את החידה, שמשון ייתן את הבגדים האלה להם, ואם לא יגלו, הם ייתנו לשמשון. כן, פסוק י' ג', ואם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי 30 זדינים ו30 חליפות בגדים, ויאמרו לו, חודה חידתך ונשמענה. כלומר, הם מסכימים לשמוע את החידה, ולתנאי שקשור לפתרון החידה. ויאמר להם, האוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. ולא יכלו להגיד החידה 3 ימים. ויהי ביום השביעי, ויאמרו לאשת, שמשון פתי את אישך, ויגד לנו את החידה, פן ישרוף אותך ואת בית אביך באש. על יורשנו קראתם לנו, הלא. פירוש הפסוק, מהו ביום השביעי? אז דבר ראשון, אנחנו צריכים כאן לציין, וככה מציין המצודה דוד, שביום השביעי לא לימי המשתה, אלא על יום השבת יאמר. והיה רביעי לימי המשתה. כן, היום השביעי פה, זה לא היום האחרון של ימי המשתה, אלא יום שביעי בשבוע, כלומר יום השבת, ובעבור כי בשבת לא יתמיד שמשון לשבת עמהם, מצאו מקום לדבר אל האישה. כלומר, כל הזמן כנראה שמשון היה עם אשתו, ולכן לא הייתה להם גם אפשרות לדבר איתה, אבל עכשיו בשבת יכול להיות ששמשון הלך להתפלל או ללמוד, ולכן הם מצאו זמן לדבר עם אשתו. ומה הם אומרים לה? דבר ראשון, הם מאיימים עליה. מאיימים עליה שהיא חייבת לגלות את החידה, ולא שישרפו אותה ואת בית אביה באש. והטענה שלהם, על יורשנו קראתם לנו, הלא, מהי הטענה של החברים של שמשון שבאו עכשיו לחבור אליו בשבעת ימי המשתה? מפרש המצודה דוד, וכי לרשת אותנו קראת לנו אל המשתה בתמיה? כי לא לרשת, ורוצה לומר, הקריאה הייתה לשמוח ולא לרשת. ואתה ראינו שהכוונה הייתה לרשת. כלומר, באים אותם מראים ואומרים לאשתו של שמשון, את קראת לנו להיות כאן מראים בשמחה, כדי לשמח אותך ואת שמשון, גם שאנחנו נהיה בשמחה. אבל עכשיו אנחנו רואים שאנחנו לא מגלים את החידה, ותכף נצטרך להשיג את כל החליפות, שזה סכום גדול מאוד. אם כן, אנחנו רואים שאת קראת לנו לשמחה כאן, לא לשמח אותך, אלא פשוט לגרום לנו נזקים שאנחנו נצטרך אחרי כן לשלם את כל החליפות האלה. ותב קשת שמשון עליו, ותאמר רק שנתני ולא אהבתני, החידה חדת לבני עמי ולי לא הגדת. ויאמר לה, הנה לאבי ולאמי לא הגדתי, ולך אגיד, אם כן אם להם לא אמרתי, אז ודאי שלך לא. ותב עליו שבעת ימים, אשר היה להם המשתה, ויהי ביום השביעי ויגד לה כי ציקתהו ותגד החידה לבני עמה. אם כן, ותבק עליו שבעת ימים, מפרש כאן המצודה דוד, רוצה לומר את כלות שבעת הימים. אם כן, היא בוכה עד שמסתיימים כל השבעה ימים, ובסוף מגיע סוף השבעה ימים, ויאמרו לאנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה, כלומר לפני שקיעת החמה, לפני שהשמש שוקעת, מה מתוק מדבש ומאז מארי, כלומר, אחרי שהוא גילה את החידה לאשתו, אם כן, היא עכשיו מגלה את התשובה לבני עמה, ולפני ששוקעת השמש של היום השביעי, אנשי העיר עומדים בתנאי, והם מגלים את פתרון החידה. ויאמר להם, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. וכן, כאן מציינים מפרשים שהכוונה כאן דרך משל, כלומר, אומר שמשון לאשתו, אילולי המזימה שיזה, אומר להם לבני העיר, אילולי המזימה שיזמתם להשתמש באשתי, שכאן הוא מכנה אותה עגלה, לא מצאתם חידתי. כלומר, אומר להם שמשון, לולי אתם הייתם משדלים את אשתי, וגורמים לה שהיא תוציא את כתב, את פתרון החידה ממני, לא הייתם מצליחים לעמוד בפתרון החידה. אבל ההסכם הוא הסכם, ושמשון עכשיו מחויב להביא את הבגדים למראים. ותצלח, פסוק יוטט, ותצלח עליו רוח אדוני, וירד אשקלון, ויח מהם 30 איש, ויקח את חליצותם, ויתן החליפות למגידי החידה, ויחר אפו ויעל בית אביו. וכן, רוח השם נחה על שמשון, הוא יורד לאשקלון ומכה 30 איש, ולוקח את בגדיהם. אם כן, חליצותם, פרש רשי, מלבושים שחלץ מעליהם. ואת הבגדים שהוא לקח מאותם 30 שהוא הורג, הוא מעביר למגידי, לחברים שהשתתפו בשמחה, והוא נותן להם את הבגדים. כאן כבר דן הרד"ק בשאלה, הרי אם שמשון נזיר, אז איך הוא נטמע למתים? הרי כאן הוא הורג 30 איש, אם כן, נזיר הרי אחד מייסורי הנזירות, זה להיטמע למת. אומר הרד"ק, קיבלו רבותינו ז"ל במסכת נזיר בדף ד' עמוד ב', כי מותר היה לו להיטמע למתים, אף על פי שהיה נזיר. כלומר, לפי דברי רבותינו, נזיר רגיל אסור לו להיטמע למתים, אבל שמשון הייתה לו נזירות מיוחדת, והוא היה מותר לו להתאמה למתים. מדוע? כי המלאך אמר נזיר אלוקים יהיה הנער, ולא נדר הוא עצמו בנזיר. הרי הנזירות של שמשון זה נזירות מיוחדת, שלא הוא בעצמו קיבל על עצמו את הנזירות, אלא המלאך הוא זה שחייב את האימא לגרום לכך ששמשון יקפיד על דיני הנזירות. ודברים שאמר לו המלאך בפירוש היו אסורים לו, יין ותגלחת. לפיכך היה מכה בפלישתים ומפשיטם אחר כך. כלומר, מכיוון שהמלאך לא יזכיר ששמשון יהיה אסור, שיהיה אסור לו להתאמה למתים, אם כן, נזירות שמשון הייתה אסורה, הנזירות הזאת משמעותה שאסור לשמשון לאכול ענבים, לשתות יין, לא להסתפר, אבל מותר לו להתאמה למתים. מוסיף הרד"ק שלולי קבלתם, היינו יכולים לומר קיים מכה בפלישתים באבן או בזולתו, ולא היה נוגע בהם כמו שיקה אותם בלחי החמור, שהיה משליך אותה עליהם והורג אותם בה. כלומר, מסביר הרד"ק שלולי קבלת חז"ל ששמשון היה מותר לו להתאמה למתים, ישנה אפשרות גם להסביר ששמשון היה נזהר מלהתאמה למתים, כשהוא היה הורג אותם, הוא היה משתדל שלא לגעת בהם. כן, כמו שהוא מזכיר הרד"ק, שהיה מכה בפלישתים על ידי שהיה משליך בהם אבנים, או שהיכה אותם באמצעות דבר אחר, כמו שהיכה בלחי החמור. אפשרות נוספת מעלה הרד"ק, או אפילו היה נוגע בהם, טרם מותם היה מסלק ידו בהם, מהם, כי לא ימות האדם תכף מהמכה. כלומר, שהוא היה מכה בהם, אבל לפני שהם ימותו ממש, הוא היה מוציא את ידו מהם, ועל ידי כך לא היה נטמא למת. ואף על פי שהוכה מכת מוות, כלומר, למרות בסופו של דבר לאדם, למרות שאותו אדם מת, אבל שמשון היה נזהר לעזוב אותו רגע לפני שהוא מת. גם כן, ויקח את חליצותם, תרם אותם. גם פה שמוזכר שהוא לקח את בגדיהם, זה היה לפני שהם מתו. או אפילו אחר מותם, ציווה לפלישתי אחר להפשיטם. כלומר, או שישנה אפשרות שאפילו אם הם מתו, הוא יפשיט את הבגדים שלהם, לא הוא בעצמו, אלא הוא ביקש מפלישתי אחר שיעשה את העבודה הזאת, ופלישתי אחר יפשיט את הפלישתים המתים מבגדיהם. או נוכל לומר, כי היה נזהר מלהתאמה למת, אלא במקום מצווה. והמלחמה בפלישתים מצווה הייתה להילחם בהם ולהושיע את ישראל מידם. כלומר, או אפשרות נוספת ששמשון בימים רגילים נזהר מלהתאמה למתים, אבל בזמן מלחמה, מכיוון שהמלחמה היא מצווה, אז כדי, בזמן שמקיימים את מצוות המלחמה, אין חובה להיזהר מלהתאמה למתים. אבל שוב נחזור על דברי רבותינו, שלפי דברי רבותינו, שמשון, נזירות שמשון, משמעותה שמותר להתאמה למתים, ושמשון היה יכול להתאמה למתים. סוף הפרק, ותהי אשת שמשון למרעהו אשר רעה לו. אם כן, אשת שמשון נלקחת ממנו, ומפרש מצודת דוד, שהיא נישאת לחברו, אשר נתחבר לשמשון לשושבין. אם כן, אחד משושביניו של שמשון, מקבל את אשתו של שמשון. וזה אנחנו מסיימים את פרק י' ד'.